Thank you, and welcome to the REITS Israel campus. I am very honored to introduce Rav Yosef Tzvi Rimon, a Ram at Yeshivat Har Etzion, and the Rav of Kehilat Alon Shvot Darom, and the founder and director of Job Katif, an organization dedicated to training and finding employment for the Golim from Gush Katif. Rav Rimon is the author of a sefer on Hilchot Shemitah and a member of the Shemitah Council of the Rabbanut HaRashit, where he helps to set Shemitah policy for the entire state of Israel's religious establishment. It is my pleasure to introduce Rav Rimon.
Shalom uvracha, Birshut Haravanim. I asked if to give the shiur in English or in Hebrew, but I was told that for the rabbis of YU, I can speak in Hebrew. It's the same. So I'll give the shiur in Hebrew, and I'll do it Bezrat Hashem in a clear Hebrew. Questions you can ask us afterwards, or in Hebrew or in English. Shemitah זה אחד הדברים הנפלאים, החשובים והמשמעותיים ביותר שעם ישראל תמיד מחכה להם ומקבל מהם את הקדושה לכל השנים הבאות. אבל איך להסתדר בארץ בשנת השמיטה? אלה דברים לא פשוטים, דברים שדורשים הרבה מאוד מחשבה הלכתית והרבה מאוד מאמץ מצידם של החקלאים. אנחנו יודעים, כולם מכירים את הדרך של היתר המכירה שהתחילה על ידי הגאון הרב יצחק אלחנן ספקטור, ובהמשך על ידי הרב קוק ואחרים. אבל הרב קוק כתב בהרבה מקומות שצריך תמיד לחפש ולראות אם יש דרכים יותר מהודרות ויותר טובות מאשר היתר המכירה. הרב קוק אמר, כשיש צורך, אז באמת יש לעשות את היתר המכירה, אבל צריך כל הזמן לחפש ולמצוא דרכים אולי יותר מהודרות. מצד אחד, יש מקומות שאין ברירה אחרת, ואולי היתר מכירה זה הפתרון היחיד, אבל יש בהחלט גם אפשרויות שונות, אפשרויות מהודרות יותר, ואנחנו ננסה לדבר עליהן, לבחון אותן, לראות אותן, לראות מה הדרכים השונות כדי לייצר ולקנות פירות וירקות והשמיטה בצורות המהודרות ביותר, ונתייחס בעזרת השם לצדדים המרכזיים של כל דרך. התורה אומרת שיש ארבעה לאווים בשמיטה: שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, עץ הפיח כצירך לא תקצור, ועת ינבי נזירך לא תבצור. כלומר, איסור זריעה, איסור זמירה. זמירה זאת אומרת להוריד ענפים כדי שהעץ יגדל טוב יותר. איסור קצירה בתבואה או בדברים חד שנתיים. ואיסור בצירה בקטיפת פירות מהעץ. אלה ארבעה איסורי דאורייתא. נחלקו תנאים האם גם איסור חרישה קיים. אם הוא קיים הוא מצוות עשה. רבי עקיבא חושב שיש איסור חרישה, בחריש ובקציר תשבות. רבי ישמעאל כנראה חושב שאין, יש מקום לבחון גם את העניין הזה. יש עוד הרבה מלאכות שנאסרו מדרבנן, כשהרעיון הוא שכל המלאכות שמצמיחות את היבול נאסרו מדרבנן. נאסר להשקות, נאסר לשים זבל באדמה, נאסר להוציא, לנקש עשבים וכדומה. אבל מלאכות דרבנן בשמיטה יש בהם משהו מיוחד שהוא לא קיים בשאר ההלכות שאנחנו מכירים. בדרך כלל חשוב לדעת מה דרבנן ומה דאורייתא, בגלל שספק דרבנן להקל. אבל כאן יש דבר נוסף שאומרת הגמרא במועד קטן, בדף ג' ועוד מקומות הדבר נאמר, שחז"ל התירו מלאכות דרבנן לאוקמי ואסרו רק לעברויי. יש מקום לדון בדברים, אבל בפשטות, כדי להעמיד את האילן, כדי שלא ייגרם הפסד, חז"ל התירו מלאכות דרבנן. חז"ל לא התירו אותם לרווח, אבל כיוון שחז"ל התירו אותם כדי להעמיד את המצב, לשמור על הקיים, מלאכות דרבנן המצב הרבה יותר קל. בדרך כלל עם מלאכות דרבנן בשביעית אנחנו מסתדרים. כדי שלא יהיה הפסד, אז יש מקום לדון כמה הפסד וכו', אבל זאת הבעיה היותר קטנה בשמיטה. הבעיה הגדולה כמובן היא מלאכות דאורייתא שהזכרתי, זריעה, זמירה, קצירה ובצירה. ואיך אנחנו מתגברים ופותרים את הבעיה הזאת? איך אנחנו בכל אופן מצליחים לקיים את החקלאות בארץ ישראל ברמה מסוימת? חלק אי אפשר אולי לקיים בשמיטה, אבל חלק שאפשר לקיים על פי ההגבלות ההלכתיות. אנחנו נתחיל מאחד הפתרונות היפים שנקרא חממות ומצע מנותק. חממות, גרינהאוס, מצע מנותק, משהו שלא מחובר לאדמה. אדם מגדל בעציצים, אינפלנטס, שזה לא מחובר לאדמה, מנותק מהאדמה. הדבר הזה, העיקרון שלו מתחיל בדברי הירושלמי. אומר הירושלמי מקור א' לפניכם, רבי יוחנן ושם רבי ינאי, אילן שנטעו בתוך הבית חייב ועורלה ופטור מן המעשרות, דכתיב עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה, ובשביעית צריכה דכתיב ושבתה הארץ שבת להשם, וכתיב שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור. ירושלמי אומר שיש מקום להסתפק, האם הלכות שמיטה, האם זריעה נאסרה בתוך בית. מצד אחד כתוב שדך לא תזרע, שדה זה לא בית, ולפי זה זריעה בתוך בית צריכה להיות מותרת. מצד שני כתוב ושבתה הארץ שבת להשם, ושבתה הארץ מדבר על כל מקום, גם בתוך בית, כל ארץ ישראל. הירושלמי מסתפק והירושלמי אומר בשביעית צריכה, כלומר הירושלמי נשאר בספק ולא מכריע את הספק. בעל פאת השולחן רב ישראל משקלוב מתלמידי הגר"א אומר בעקבות הדברים מקור ג', אילן שנטעו בתוך הבית הרי זה ספק אם נוהג בו כל דיני שביעית. יש ספק בעקבות הירושלמי, והפאת השולחן מכריע במקור ד', וכמן ביררתי דרבינו והאחרונים הכריעו דשביעית בזמן הזה קטן, ולפי זה הבעיה לכולה. אומר בעל פאת השולחן, כיוון ששביעית בזמן הזה דרבנן, והדבר הזה למרות שגם עליו התווכחו, אבל בסך הכל אפשר לומר שהוא מוסכם גם בתקופות יותר קדומות וגם על גדולי האחרונים, הרן הרב קוק זצ"ל, החזון איש זצ"ל, שניהם סבורים ששביעית בזמן הזה דרבנן. וכיוון שכך, הרי שאומר ארוך הבעל פאת השולחן ספק דרבנן לכולה, יש לנו ספק האם מותר לזרוע בתוך בית או אסור, ספק דרבנן לכולה, ולכן יש להכריע להלכה שזריעה בתוך בית מותרת. החזון איש לא קיבל את הדברים. אמר החזון איש במקור ה', ועיקר היסוד של פאת השולחן ז"ל להקל בספיקא לדידן אינו מוכרע, דיש לומר כיוון דעיקר הספק בדאורייתא ואזלינן לחומרא, ממילא גם לדידן אזלינן לחומרא. אומר החזון איש, מקור הספק הוא בדאורייתא, מקור הספק בהבנת הפסוקים. כיוון שכך אתה צריך להכריע את הספק בפני עצמו, והכרעת הספק היא לחומרה, כיוון שמקור הספק ודאורייתא מקור הספק בפסוקים. אז אתה מכריע לחומרה שזריעה בתוך בית אסורה. אחר כך את כל הדינים של הדאורייתא אתה מעביר לדרבנן, וממילא גם בדרבנן זריעה בתוך בית תהיה אסורה. כלומר, כיוון שמקור הספק בדין תורה, ההכרעה היא לחומרה ולא לכולה. כך אומר החזון איש. יש להוסיף, וכך עולה מדברי ההדגשה זוהיר בך, שבירושלמי גם לא כתוב שמותר לך תחילה. בירושלמי כתוב שיש ספק בפסוקים בתורה, אבל מי יודע, אולי מדרבנן יש איסור. הדברים לא מבוארים בדברי הירושלמי. בכל אופן, נקודה ראשונה לפנינו, זריעה בתוך בית. פאת השולחן מתיר, אבל החזון איש והגרשה זוהיר בך אוסרים. אנחנו עוברים לעמוד הבא. זריעה בתוך עציץ. בכמה מקומות בש"ס מבואר שזריעה בתוך עציץ יש לחלק בין עציץ נקוב לעציץ שאינו נקוב. למשל, הגמרא בשבת צדיקי עמוד א' אומרת, התולש מעציץ נקוב חייב ומאינו נקוב פטור. כלומר, עציץ נקוב, עציץ עם חור, נחשב כמחובר לקרקע, ובדבר הזה יש איסור דאורייתא. אבל עציץ שאינו נקוב, יש איסור דרבנן בלבד. עכשיו, כדי להסביר ולהבין את הדברים, אנחנו מדברים על עציץ שמונח כמובן על האדמה בחוץ. עציץ על האדמה בחוץ, אם הוא נקוב דאורייתא, אם אינו נקוב דרבנן. הדבר מובא גם ברמב״ם בהלכות כלאיים, לגבי כלאיים במקור זין. לגבי שביעית, אין לנו דבר ברור בגמרא ובראשונים. מה הדין של עציץ בשביעית? אם מדובר על עציץ נקוב, אז זה פשוט שזה דאורייתא. עציץ נקוב כקרקע בכל מקום. ברור שגם בשביעית עציץ נקוב יהיה מדאורייתא. לגבי עציץ שאינו נקוב, הדברים לא ברורים. והגרשה זוהיר בך בשו"ת מנחת שלמה, מקור ח', כותב שזריעה בעציץ שאינו נקוב, באמת מצינן שגם בכלאיים גזרו איסור באינו נקוב, עת הוא נקוב. מכל מקום נראה שאין לדמות כלל גזרות חכמים זו לזו. אחרי שלא בכל מקום גזרו אינו נקוב, עת הוא נקוב. אומר הגרשה, לא בכל מקום יש איסור דרבנן בעציץ שאינו נקוב. עציץ שאינו נקוב הוא גזרה, את הוא עציץ נקוב. אבל לא תמיד גזרו. הוא אומר למשל, אולי באור זרוע, הוא אומר פסק שנוטע בעציץ שאינו נקוב פטור מעורלה. אולי לגבי עורלה לא גזרו על עציץ שאינו נקוב. ואומר הגרשה, ועל כן צריך לומר שדווקא בתרומות ומעצרות וכלאיים שנוהג בכל השנים גזרו, מה שאין כן עורלה. ואם כן, הכינה משביעית שהיא רק משבע שנים לשבע שנים, גם מבעל המאור נשמע לסובר שלא גזרו על אינו נקוב בשביעית. אומר הגרשה זוהיר בך, יכול להיות שגזרו על עציץ שאינו נקוב רק בדבר שכיח, רק בדבר שקורה תמיד, כמו למשל תרומות ומעשרות, שזה קיים תמיד בכל השנים, אבל דבר שקורה רק לעתים יותר נדירות, כמו אורלה שזה רק בשנה הרביעית של העץ, כמו שביעית שזה רק פעם בשבע שנים, אולי בזה לא גזרו על עציץ שאינו נקוב. יש מקום לברר ולבחון את הדברים, את הסברה הזאת של הגרשה זוהיר בך. אולי יש מקום לומר הפוך, אולי נאמרים להפך שביעית שזה פעם בשבע שנים, אולי יש יותר מקום לגזור. זה לא דבר שהוא לא שכיח, כל עם ישראל נפגש עם השביעית, רק זה פעם בשבע שנים. אולי יש יותר מקום לגזור שמה אנשים ישכחו והתבלבלו. בכל אופן, הגרשה זה אלת הסברה הזאת. אחר כך הוא אומר שמדברי הראשונים בגיטין דף זין עמוד ב' משמע שאסרו גם עציץ שאינו נקוב בשביעית. בסופו של דבר, אנחנו מחמירים בעציץ שאינו נקוב מדרבנן, למרות שהדבר לא ברור לגמרי. יש כאן מעין ספק בדרבנן, ואף על פי כן אנחנו מחמירים בעציץ שאינו נקוב בשביעית. מה שאני רוצה להתייחס כעת זה מה קורה כאשר מצרפים את שני הדברים ביחד. כאשר מדובר גם על בית וגם על עציץ. על עציץ שאינו נקוב. בית זה אומר שיש גג, אבל זורעים על האדמה. ישירות על הקרקע, זה בית. עציץ זה אומר שיש עציץ, בלי חור, אבל הוא ניצב בחוץ. באדמה, בשדה בחוץ, פתוח לגמרי. מה קורה כשמצטרפים שני הדברים? מצד אחד זה בתוך בית, כלומר יש גג, והחזון איש והאחרונים אומרים שעיקר הרעיון של בית זה גג. מצד שני, מדובר שלא זורעים על האדמה בבית, אלא על הציד שאינו נקור בבית. מה קורה כשמצטרפים שני הדברים? אומר החזון איש במקור ת' והיכי שהעציץ בבית, אם תמציא לומר דזורע בבית דרבנן, יש לומר דבעציץ שאינו נקוב לא גזרו, כיוון דגם בזורע אינו אלא דרבנן. ואחרי שכבר הורה זקן הפאת השולחן להקן אף בזורע בבית המקל בעציץ שאינו נקוב בבית, יש לו במה לסמוך. כלומר, אומר החזון איש, אם מצטרפים שני הדברים ביחד, גם בית וגם עציץ שאינו נקוב, יש על מה לסמוך להקל. ואנחנו צריכים לנסות להבין את הדברים מצד הסברה. אני חושב שכדאי להבין את הווליום פה, כי יכול להיות שהם שומעים את זה, את הווליום שאנחנו שומעים. יש מקום להסביר את הדברים בכמה צורות. אפשרות אחת, שאולי מדובר בספק ספיקה. ספק אחד, אולי זריעה בבית מותרת. ספק שני, אולי זריעה בעתיד שאינו נקור בשביעית מותרת. כאשר מצטרפים שני הדברים, יש פה ספק ספיקה. ספק לגבי בית, ספק לגבי עציץ. וכיוון שמצטרפים שני הדברים, ממילא ספק ספיקה להקל. זאת אפשרות אחת. יכול להיות שיש אפשרות אחרת. הספק ביחס לבית, אמר החזון איש, למה מחמירים בו? כי מקור הספק בדאורייתא. אבל כל זה כשאנחנו מדברים ביחס לבית. כאשר אנחנו עוברים לעציץ שאינו נקוב, כל הדין שהעציץ שאינו נקוב הוא דרבנן. הכל גזרה דרבנן, את הוא עציץ נקוב. כיוון שהכל דרבנן, ממילא כאן מקור הספק הוא בדרבנן. כשאנחנו מדברים על עציץ שאינו נקוב בבית, ממילא כאן מדובר על דבר שמקורו ביסודו בדרבנן, בעציץ שאינו נקוב שכולו מדרבנן. ממילא זה לא ספק שמקורו בדאורייתא, זה ספק שמקורו בדרבנן, האם עציץ שאינו נקוב בבית, יש עליו איסור דרבנן, חז"ל גזרו עליו או לא גזרו עליו, ויש מקום לומר שבזה לא גזרו ספק דרבנן, ואולי חז"ל גזרו עליו ודאי, לא גזרו על הספק, וזאת אולי סיבה שנייה להתיר עציץ בתוך בית. שמעתי פעם ממורי ורבי הרב אהרון ליכטנשטיין שליטה, הסבר אחר למה יש מקום להקל בעציץ בתוך בית. אמר הרב, אולי לא מדובר על כולה רק בגלל ספק ספיקה. אולי יש כאן דבר מהותי שעציץ בתוך בית לא נאסר. למה? התורה אמרה סדחה, התורה אמרה ארץ, והירושלמי הסתפק. הירושלמי אמר בית זה בוודאי לא שדה. אבל אולי בית כלול בארץ. למה שבית יהיה כלול בארץ? הרי בית זה רק גג, אבל הזריעה היא על האדמה. כיוון שהזריעה היא על האדמה, יש מקום להסתפק, אמר ירושלמי, אולי כל המקומות בארץ הם חלק מהאיסור, כל מה שמחובר לאדמה, גם אם יש גג מעליו. אז בית אולי זה ארץ, אבל זה בטח לא שדה. בואו נראה מה קורה בעציץ שאינו נקוב. עציץ שאינו נקוב, אולי, יש מקום לחשוב, שאולי הוא כלול בשדה, אולי שדה זה כל מקום שאתה זורע בו, ולאו דווקא על האדמה, כל מקום שאתה זורע אולי כלול בשדה. אבל דבר אחד ברור, עציץ זה לא ארץ, זה מנותק מהאדמה, זה לא חלק מהארץ. כיוון שזה מנותק מהאדמה וזה לא חלק מהארץ, לכן ממה נפשך צריך להקל? מצד שדה צריך להקל, כי בית הוא לא שדה. היי, תגיד, אולי יש כאן ארץ? עציץ הוא מנותק והוא לא ארץ. זה אומר שעציץ בתוך בית זה ודאי לא שדה, בגלל שמדובר בבית, וזה בוודאי לא ארץ, בגלל שמדובר על עציץ שמנותק ולא מחובר לארץ. אז כאן יש, מבחינה מהותית, פנימית, סיבה להקל בעציץ בתוך בית. הרעיון הזה של עציץ בתוך בית הוא דבר שיכול להיות פתרון מצוין לפתור את הבעיה העיקרית של החקלאים. הבעיה הכי גדולה של החקלאים בשמיטה זה לגבי ירקות. ירקות צריך ממש לזרוע. ניקח למשל עצים. עצים יש פירות על העץ. הטיפול בעצים הוא בהשקיה, להשקות, לשים מים, לשים זבל. אלה דברים שהם איסורי דרבנן, ומותר לעשות אותם כדי לשמור על הקיים. זה יותר קל. צריך לראות איך קוטפים מהעץ, זה אנחנו נדבר, אבל זה יותר קל. אבל כאשר מדובר על ירקות, הבעיה היא הרבה יותר גדולה. בירקות אנחנו צריכים לזרוע. זה ממש איסור דאורייתא, שבלי זה אי אפשר להתחיל לגדל ירקות בשמיטה. אם אנחנו נגדל בתוך בית במצע מנותק, אז יש לנו אפשרות לזרוע בתוך השמיטה, וזה ממש דבר נפלא. זה גם דבר נפלא מצד אחד, מצד שני זה לא לעקור דיני שביעית, זה לפי ההלכה ודבר שמנותק מהארץ ודבר שלא נאסר לא על ידי התורה, לא על ידי החכמים. זה לכאורה פתרון מצוין, והדבר הזה בא עוד אצל החזון איש לפני הרבה מאוד שנים בקיבוץ חפץ חיים, והחזון איש שם הורה לעשות דברים כאלה. יש תמונות בצורה מאוד קטנה שהייתה אז, הורה להקל בזריעה כזאת של כיסוי כמו חממה ובמצע שמנותק מהאדמה. לפני כמה עשרות שנים, כשכמה גם ניצבה נבנתה גוש קטיף, רצו בגוש קטיף לעשות בצורה נרחבת גדולה את הרעיון הזה של חממות ומצע מנותק, הרעיון שמאפשר לקיים שמיטה בהידור בצורה מהודרת, ומצד שני להשתדל שהסחורה תהיה מתוך הארץ, שחקלאים יוכלו להמשיך לחיות ולהתפרנס בשנת השמיטה. והם פנו, הם או ועדות שמיטה, לכמה רבנים. נעבור לעמוד הבא ונראה כמה תשובות בעניין. שוט מנחת יצחק, חלק י' סימן קט"ז. טוב שיש פה עמודים, כשעוברים לעמוד הבא אני יודע שאתם נמצאים יחד איתי, אני רואה אתכם, סימן שאתם שומעים. מנחת יצחק, חלק י' סימן קט"ז. אומר המנחת יצחק, הרב וייס, דחממות שני, כיוון שמיועדים לכך ורגילים להקימם בשטחים נרחבים ולזרוע בהם, ואם כן יש להם דין שדה, ולא דמיה לבעיית הירושלמי דנותיה בבית. אומר המנחת יצחק, יכול להיות שאין להתיר חממות, בגלל שחממות זה דבר שרגילים לזרוע בו. אולי הירושלמי, מה שהוא יסתפק ומה שאנחנו מתירים זה דווקא בבית שלא רגילים לזרוע. אבל חממות שזה דבר שרגילים לזרוע בו, אולי דבר כזה אין לו יותר. בשוט שבט הלוי, הרב אובנר, בחלק חצי מען ראש מבב, אומר, באתי היום להשיב בפני הכבוד אשר ברוב הנבנותכם הצעתם לפני עוני בעניין ועיית השביעית הבאה עלינו לטובה, אשר קרוב שאי אפשר בשום אופן להשתמש בשדה הערבים בפני סכנת נפש ממש למשגיחים, והברירה עומדת לפניכם לקחת הירקות מחקלאים היהודים אשר בחבל ארץ הנקרא גוש קטיף, אשר אחרי העיר עזה. והם המתכוננים לגדל ירקות בתוך חממות, ביתנים סגורים למעלה, ובכל הצדים בשטיחים של פלסטיק, ובתוך העציצים ממלאים אפר ודשן, ושם יזרעו. זה עיקר השאלה, ושאר צדי הקולות ונידון דנן יבואו בהמשך דברים. אז הוא נשאל על חממות ומצא מנותק, חממות וזריעה בתוך הציצים. והוא אומר, ואם כן יוצא להלכה, די יש לפנינו צירוף של כמה קולות למעשה. א', זריעה בתוך בית. ב', שביעית בזמן הזה, לרבנן. ג', הציץ שאינו נקוב. ד', הספק של חבל ארץ זה אם נתקדש בכלל קדושה שנייה. כלומר, ברור שזה ארץ ישראל, השאלה אם יש קדושה לעניין מצוות התלויות בארץ וגוש קטיף. ה', מה שיצאתם שהמלאכות יעשו על ידי גויים. שבט הלוי כאן נוטה להתיר בכל התנאים, נוטה להתיר חממות בתוך בית. אבל תשובה אחת אחר כך, פתאום הרב ווזנר קצת נבהל. חלק חצי מען ריש מן זין. זה כמה שקיבלתי מכתבו היקר בעניין קביעות הלכה למעשה בגידולי עציץ שאינו נקוב בחממות. וכבודו נערו יאיר שלח גם כן מכתב מידידי הגאון רב שלוים זלמן אוירבך שליטה שבו נוטה להקל. אז הוא אומר, הגרשה הזו אוירבך מקל. אומר הרב ווזנר, וברוך השם שלא לדידי צריכים וראוי לסמוך עליו לבד. אומר הרב ווזנר, תוציא אותי מהעניין, יש לכם את הגרשה הזו אוירבך, תעזבו אותי, ראוי לסמוך עליו לבד. ובתשובה מאוחרת יותר, חלק תצימן ראיש למזיין, אומר הרב ווזנר, חוששני אם זה רצון חזק לעשות היתר כזה, לזרוע ולקצור מחדש בשביעית בכל ארץ הקודש. כלומר, אומר הרב ווזנר, גם אם נגיד שמחת ההלכה זה בסדר, אני לא יודע אם זה רצון חזל שבכל ארץ הקודש יתחילו לשים חממות, מצא מנותק. בסופו של דבר הרב ווזנר והמנחת יצחק קצת נרתעו מן היתר. אבל כמו שראינו כאן ברמז, הגרשה זוירבך חשב שאפשר להתיר, וכתב את הדברים בשו"ת מנחת שלמה, חלק ג' סימן קנ"ח במקור י"ב. בעזרת השם, זריעה בחממות, יום קפה אדר תשעונה לפידי הדגול וכו', אחרי דרישת שלמה הטוב וכו'. קיבלתי מכתבו וגם עברתי ישר המאמרים ששלחתי אותם וכו'. ואילו היינו פוסקים ששביעית בזמן הזה הוא מדאורייתא, הייתי חושש קצת אם רצוי לקבוע לרבים לזרוע לכתחילה בחממות של זמננו, אשר כן הוא ממש דרך הזורים וכו'. אך כיוון שלמעשה סומכים על הפוסקים ששביעית בזמן הזה רק מדרבנן, לכן חושבני שנכון מאוד לקבוע את הדבר למעשה, וכמו שכתב כתר, יחד עם צירוף של עציץ שאינו נקוב, גם לעניין דלת העבודות וקדושת הפירות. אומר הגרשה זוירבך, הלכה למעשה, כיוון ששביעית בזמן הזה דרבנן, ראוי לקבוע לכתחילה לזרוע בחממות בעציצים. והגרשה זוירבך מדגיש שזה מתיר גם את איסורי דאורייתא, גם דלת העבודות. כלומר, זה מתיר את הכל, מתיר לזרוע, לקצור, אין קדושת שביעית בפירות, זה מתיר בצורה מוחלטת. אז הגרשה זוירבך היה ברור לו להקל בדבר הזה. וכיוון שיש כאן גם ספק בירושלמי לגבי זריעה, גם ספק לגבי עציץ שאינו נקוב, שזה ספק בדרבנן, גם שביעית בזמן הזה דרבנן, אז יש לנו כאן טריידר רבנן. הגרשה זוירבך חשב שטריידר רבנן זה מספיק סיבה כדי להקל לכתחילה לזרוע בצורה הזאת בחממות ומצע מנותק. הרב אליושיב התלבט בעניין הזה, והרב אליושיב אמר שאולי יש גידולים שהם עוד יותר טובים, כמו הגידולים של חסה ללא תולעים בגוש קטיף, בגלל, הוא אומר באות בית כאן, גידולים אשר מבחינה חקלאית אין הגג להם תועלת, אולם מבחינה אחרת משאירים את הגג, כגון גידולים של ירקות ללא תולעים, יש להסתפק, אולי זה יותר טוב, כי כאן לא רוצים את הגג מסיבה חקלאית. לחסה היה יותר טוב בחוץ, בלי גג. למה עושים את הגג? בשביל התולעים. אז אולי זה נקרא שהגג הוא לרועץ, שהגג הוא לא לטובה, וזה דומה לבית בירושלמי. אבל אומר הרב אליושיב, אפילו בחממה רגילה, חממה לא של תולעים, חממה רגילה בעציצים, אפשר להתיר בארבעה תנאים. ג', מותר למכור את העציצים שאינם נקובים הנמצאים בחממה לגוי, והזריעה תעשה על ידי גוי, ואז מותר ליהודי לעבוד בעציצים אלו מלאכות דרבנן, ומלאכת קצירה תעשה על ידי גוי, ואין בגידולים אלו קדושת שביעית. והוא מוסיף, אין הבדל בין גוש קטיף למקומות אחרים. אומר הרב אליושיב, בארבעה תנאים אפשר להתיר חממות ומצה מנותק. א', שזה יהיה חממות, ב', שזה יהיה עציצים מנותקים, ג', שאת העציצים ימכרו לגוי, וכאן אין כאן מחלוקת, זה לא למכור את האדמה לגוי, שעל זה יש מחלוקת ביתר המחירה. כאן אנחנו מוכרים עציצים לגוי, וזה אין שום בעיה. ד', שמלאכות דאורייתא יעשו על ידי גוי. בארבעת התנאים האלה מוכן הרב אליושיב להתיר, ואז יש לנו עוד שני ספקות, גם אחרת את העציצים לגוי, שיכול שבכלל אין בזה שום דבר, וגם העבודות נעשות על ידי גוי של דאורייתא. אז כאן כבר אנחנו מגיעים לאיזה ארבעה ספקות בדרבנן, שזה הרב אליושיב חושב שאפשר להתיר. כיוון שכך, יש לנו גם את הגרשז, גם את הרב אליושיב ועוד רבנים שהצטרפו להתיר, והדבר התקבל בשמיטות קודמות, כמו שאמרנו, גם על החזוניש, ומאוחר יותר גם על ועדות שמיטה של הרבנים, גם מהציבור הציוני דתי וגם מהציבור החרדי, להתיר, לזרוע בחממות ומצה מנותק. כאשר צירפו גם את החומרות של הרב אליושיב למכור את העציצים, וזה שהמלאכות יעשו על ידי גוי, לצערנו היום זה כבר לא בעיה. כי אם לפני כמה שמיטות עבדו רק יהודים בארץ, היום ברוב המקומות יש תאילנדים, עובדים זרים שעובדים, והיהודי הוא בעל הבית, אבל יש לו פועלים גויים, אז אין בעיה שהמלאכות יעשו על ידי גוי. אני יכול להגיד לכם, אני מוכן להחמיר מלאכות דאורייתא ודרבנן על ידי גוי. אין בעיה, בדרך כלל הם אלה שעושים את המלאכות האלה, היהודים מפקחים, עושים כל מיני דברים אחרים, אבל בדבר הזה אין בעיה. למרות הדבר הזה, לצערי, בשמיטה הקרובה, יש חלק מוועדות השמיטה, בעיקר של הציבור החרדי, שלצערי לא כל כך הולך על הפתרון הזה, למרות שזה פתרון אפשרי, כי ככל שהשמיטות עוברות, אז יש כאלה שאומרים, בשמה אנחנו צריכים ללכת בפתרון הזה, ניקח מחוץ לארץ. והדבר הזה, לצערי, אם הוא באמת יצא לפועל, הוא יכול לפגוע קשה בחקלאים. כשיש פתרון הלכתי, ויש דרך שמוסכמת גם על הרב אליושי, וגם על הגרשה הזו ירבך, למה לא ללכת בדרך הזאת? אז זה קצת יותר קשה. אולי הירקות יהיו קצת יותר יקרים, זה עולה כסף. כל חממה כזאת, זה עולה בשקלים בערך 30,000 שקל כדי לתת את הציוד לחממה. בסדר, זה עולה כסף. אבל בשביעית, רק 2% מהמדינה החקלאים צריכים להשתתף. כל עם ישראל, בארץ ובחוץ לארץ, צריך להיות שותף. אז יעלה קצת יותר כסף וקצת יותר כאב ראש, אבל זו דרך להמשיך ולגדל בארץ, להמשיך ולאפשר לחקלאים להתקיים, ולא להרוס להם את כל הפרנסה שאחרי זה גם הורסת לשנים הבאות. אז זה דבר שאני חושב שהיה צריך לחזק אותו ולהוביל אותו. אני כבר לפני כמה שבועות ביקשתי להיפגש עם הרב אליושיב בעניין, כדי לנסות להוציא ממנו חיזוק לדברים, והבטיחו לסדר לי פגישה איתו, אבל בינתיים הוא היה חולה, ובינתיים הוא לא מקבל קהל, בינתיים השמיטה מתקרבת, נראה מה יהיה. בכל אופן זו דרך שבהחלט צריך לעודד אותה ולחזק אותה, ואני לא רוצה לפרט את כל הדברים, אבל חוץ מהדברים שאמרנו כאן, אנחנו בחרמות ומצה מנותק מחמירים עוד בדברים שלא כתובים כאן. יש כל מיני חומרות מיוחדות, וזה לא נעשה רק פלסטיקה לאדמה, זה הכל בעציצים ומסילות מיוחדות ודברים מיוחדים, ויש לנו כאן חקלאי מגוש קטיף שאחרי זה אולי קצת יתאר את הדברים, אבל דברים באמת לצאת ידי כל מיני חומרות נוספות וחומרת הראש ודין סלע שמחובר לקרקע, כל מיני חומרות כדי להיעדר בדברים. ואני חושב שזה היה פתרון שכל העולם היה צריך לעזור להשתתף בו, כדי שירקות בשנת השמיטה יוכלו להמשיך להגיע מארץ ישראל. ואם היה את המשאבים ואת הכסף הנכון מהארץ, מהעולם, אז הדבר הזה יכול לפתור את כל בעיית הירקות בארץ, בלי שום צורך לא לקנות מערבים בארץ, ולא לקחת שום דבר מחוץ לארץ. הדבר הבא שאני רוצה להתייחס אליו, זה אוצר בידים. עכשיו כל הדברים שאני אומר עכשיו, אפשר להאריך בהם הרבה, אבל כיוון שהמטרה שלנו לעבור על הרבה דברים ונסות לסכם כאן, אז אני אתן עקרונות, יסודות, ולא מעריך כדי הצורך, אבל קצת בכל אופן להוסיף קצת עקרונות, קצת גמרא וקצת למדנות לעניין אנחנו צריכים, אז אני מוסיף כפי שאני יכול בזמן שיש לי. הפתרון הבא הוא אוצר ביידין. הרעיון של אוצר ביידין מופיע בתוספתא בפרק ח' הלכה א', אומרת התוספתא, הגיע זמן תהנים, שלוחי בידין, סוחרים פועלים, עודרין אותן, ועושין אותן דבלה, וכונסין אותן בחביות, ומכניסים לאוצר שבעיר. כאן מתואר בתוספתא, שבית הדין לוקח פועלים, שהם מגיעים לשדה, ועושים כל מיני מלאכות בשדה. הגיע זמן ענבים, שלוחי בידין, סוחרים פועלים, בוצרים אותם. קוטפים מהעץ, קוטפים את, את, את הענבים. אנחנו זוכרים, בצירה זה איסור דאורייתא. דורכין אותן בגב, קונצין אותן בחביות ומכניסים לאוצר שבעיר, ומחלקין מהן ערבי שבתות, כל אחד ואחד לפי ביתו. כלומר, כתוב בתוספתא שהיה איזה פטנט, שבית הדין היה לוקח שטיחים, שולח אותם אל הפרדס, והשליחים היו קוטפים את הפירות, אחרי זה היו מחלקים אותם לאנשים. זה פתרון מאוד מעניין, שלכאורה מתיר גם לקטוף, גם לחלק, שזה עוזר לנו גם בבעיה של אולי סחורה בפירות שביעית, שצריך להבין את הדברים, וגם לשלם. איך אנחנו יודעים שגם לשלם? איך כתוב בתוספתא, המשפט הראשון? שוחי בית דין סוחרים פועלים. מי משלם לפועלים האלה? בית הדין היה משלם? אנחנו יודעים, רבנים אין להם כסף. בית הדין היה משלם? מי היה משלם לפועלים? בית הדין היה לוקח כנראה את הכסף מעם ישראל. הוא היה מחלק את הפירות, ולא היה לוקח כסף על הפירות. הפירות בחינם. היה לוקח כסף על העבודה. היה לוקח כסף על העבודה של הפועלים. הדבר הזה, התוספתא הזאת, מאוד מעניינת. אמנם לא נפסקה ברמב״ם, לא ברור למה הרמב״ם לא הביא אותה, אבל הרמב״ן על התורה מביא את הדברים, הרמב״ן בויקרא כ"ה, מביא את הדין הזה, שבאמת מתיר את כל הדברים שאמרתי עכשיו. הרש כל כך התפלא על התוספתא, הוא אמר, בטח היא מדברת על פירות שישית בכלל, ולא על פירות שביעית. אבל זה לא פשט התוספתא, והרמב״ן הבין שמדובר על פירות שביעית, ולמרות זאת הדברים האלה מותרים. מרן הרב קוק זצ"ל הציע לרב ברלין, רב חיים ברלין, במקור תתבר כאן, הציע אולי לעשות דין של אוצר בית דין. אמנם הרב הציע לצרף את זה ליתר המכירה. הרב אמר לחומרה, חוץ מיתר מכירה, גם נעשה אוצר בית דין. אז יקטפו את הפירות ויחלקו אותם על פי אוצר בית דין. הדבר הזה התחזק אחר כך אצל החזון איש, והחזון איש אמר במקור תז, ומשמע בתוספתא שם, שבוצרים הכל בבת אחת ולא מעט מעט, ויש ראיה מכאן דאף להרמב״ם אין איסור רק בבעלים. כלומר, אומר החזון איש, נראה מכאן שמותר לקטוף את הכל בבת אחת. לקטוף מעט מעט, הרמב"ם פוסק להלכה שמותר בכל שדה, בכל גינה. ולמה מותר? כי התורה מצד אחד אומרת, לא תקצור, לא תבצור. מצד שני התורה אומרת, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אם אסור לקטוף, איך נאכל? האם נטפס על העצים, נאכל עם הפה? איך אפשר לאכול בלי לקטוף? לאור הדברים האלה, ברור שמותר לקטוף. וחז"ל הבינו שמותר לקטוף בשינוי. מה זה שינוי? יש כאלה שהבינו, הברטנורה ואחרים, שזה שינוי בצורת הקטיפה. אתה רגיל לקטוף עם סכין, תקטוף עם היד. לקטוף בדרך אחרת. הרמב"ם מבין שזה לקטוף קצת קצת, מעט מעט לכמה ימים. אבל בשינוי מותר בכל מקרה. אומר החזון איש, על ידי אוצר בית דין, מותר לקטוף הכל בבת אחת, כרגיל. מה הרעיון של אוצר בית דין? איך זה פתאום מתיר איסורי דאורייתא? כנראה שקצירה ובצירה, הקטיפה של הפירות, שונה משאר המלאכות. כמו שראינו, זריעה תמיד אסורה. אבל לקטוף מותר. מותר לקטוף אולי בשינוי. מותר לקטוף קצת קצת. למה מותר לקטוף קצת קצת? מה הרעיון של הדברים? נראה שהרעיון של הדברים, וכך אפשר לדייק ברמב״ם בספר המצוות, ולא נאריך עכשיו כאן, כך נראה גם בדברי החזון איש, נראה שהרעיון של איסור קצירה ובצירה זה לא כמו זריעה ששם האיסור הוא בעצם המלאכה. כאן האיסור הוא לא בעצם המלאכה, האיסור הוא להראות בעלות. התורה אסרה להיראות כמו בעלים, להיות כאילו שאתה האורנר של המקום, אתה לא בעלים. אסור לך להראות שאתה בעלים, אסור לך לקטוף את כל השדה. אתה יכול לקטוף קצת לכמה ימים הביתה, כמו אורח שבא וכותב לכמה ימים, לקטוף את כל השדה אסור לך, כי אתה לא בעל הבית. זה הרעיון של איסור קצירה ובצירה, ולפי זה אפשר להבין יפה גם את הרעיון של אוצר ביידין. אוצר ביידין ממנה שלוחים ומותר להם לקטוף הכל. למה מותר להם? כי הם לא כותפים בשביל עצמם, הם שלוחי עם ישראל. אין כאן בעיה של להראות בעלות, זה לא שכל אחד כותף לעצור ונראה בעל הבית. הם כותפים בשביל ביידין, לא שייך להראות בעלות אצל ביידין. ביידין כותפים בשביל כלל ישראל. כיוון שהדבר הזה לא מראה על בעלות, לכן מותר לקטוף את כל היבול, את כל השדה בבת אחת. הפתרון הזה של אוצר ביידין לא עוזר לנו לזרוע, אבל זה פתרון מצוין בפירות. זה מאפשר לנו לקטוף את כל הפירות, זה מאפשר לנו לחלק אותם לאנשים בחינם, אבל לקחת כסף בשביל העבודה. כמה כסף ניקח בשביל העבודה, יש מקום לדון. אבל קודם כל צריך לדעת שחקלאים גם ככה בארץ לא מרוויחים יותר מדי. אז אתה יכול בהחלט לתת כסף לפועלים בתור מזכורת. אני חושב, וזה דבר שיש מקום להאריך בו, אבל אני לא אאריך עכשיו, שגם אם המזכורת גבוהה זה לא משנה. אני חושב שהרעיון של אוצר ביידין, שלא יהיה קשר בין גובה המזכורת להצלחת הפירות. בין אם הפירות מצליחים או לא מצליחים, זה לא משנה. לא צריך להיות קשר בין הדברים. אתה קובע מזכורת. אתה יכול לקבוע מזכורת 30 שקל לשעה, או 100 שקל לשעה, או 1,000 דולר לשעה. הפירות יצליחו, לא יצליחו, זה לא משנה את המזכורת. זה אומר שזאת מזכורת על העבודה ולא על הפירות. זה הרעיון של הדברים, למרות שבדרך כלל המשכורת באוצר ביידין היא נמוכה מכל השנים, בדרך כלל חקלאים מרוויחים פחות ממה שהם מרוויחים בכל השנים. אז הרעיון הזה של אוצר ביידין הוא רעיון נפלא, רעיון מצוין, אבל הוא לא עוזר לזריעה, הוא עוזר לפירות. אבל לפירות זה רעיון מצוין, הוא גם עוזר בירקות בהתחלת השנה. חודשיים, שלושה ראשונים עדיין יש ירקות שהתחילו לגדול בשישית, ואז אפשר לגדול אותה, לקטוף אותם, ולפי דעת הרש, וככה אנחנו נהגים לפסוק, לא כרמב"ם, אין בדברים האלה איסור ספיחים. ממילא לגבי פירות ולגבי ירקות בחודשים הראשונים, אוצר ביידין זה פתרון מצוין. כאן אני צריך להגיד משהו שהוא קצת עצוב לצערי. אוצר ביידין זה הדבר הכי נפלא שיש. אוצר ביידין זה לא רק פתרון מצוין, זה גם פרי עם קדושת שביעית. פירות עם קדושת שביעית זה דבר מדהים, זה דבר שאני מחכה לו כל הזמן. הייתי לפני כמה חודשים בארצות הברית, הלכתי לאסוף כספים לעזור לאנשי גוש קטיף, לחזור לעבודה, אנחנו עוזרים להם, נדבר אחרי זה קצת, לחזור לעבודה, אנשים שעבדו קודם, שיחזרו, יעמדו על הרגליים שוב. יום אחד מצאתי את עצמי במנהטן, מסתובב לבד, הייתי צריך לחכות לאיזה פגישה, והייתי רעב. עכשיו, כל אחד מכיר את המקום שלו. יש הרבה אנשים מהקהילה שלי באלון שבוץ, שהגיעו מארצות הברית, מגיעים לארץ, אומרים, לא יודעים מה לקנות, לקנות פה, בארצות הברית אנחנו יודעים, OU, וכל הכשרים אחרים פה לא יודעים מה לעשות. עכשיו, האמת שזה הפוך, בארץ יש הרבה יותר הכשרים, אבל צריך ללמוד את הדברים. אני נמצא שם, לא יודע שום דבר. למרות שהייתי זה שש פעמים, אז אם אני במקרה רואה איזה חנות, כתוב הכשר, מאדרין, OU, אני נכנס, אני יכול. אבל לא ראיתי שום דבר, נכנסתי לאיזה סופרמרקט גדול, הסתכלתי, אמרתי, מה אני יכול לקנות? פתאום אני רואה תפוחים. אפלס. אמרתי מצוין, לקחתי את התפוח, תפוחים למלא בשקית, פתאום אמרתי, רגע, יש בעיה של תרומות ומעשרות? אמרתי, לא, אין בעיה, אנחנו בחוץ לארץ, מן הסתם, למרות שיש גם דברים שמגיעים מארץ, אמרתי, טוב, אין בעיה של תרומות ומעשרות. אחרי זה אמרתי, רגע, אורלה, טוב, ספק אורלה, בחוץ לארץ מותר. ואז הרזקתי את הפירות ביד, אמרתי, פירות שאין בהן תרומות ומעשרות, אין בהן את העניין הזה של אורלה, ובמובן המלא שלו, איזה פירות האלה? יצא לי כל החשק לאכול. לא היה לי תיאבון, לא היה לי חשק, החזרתי את הפירות, לא אכלתי, יצאתי החוץ. עכשיו שלא תבינו, אני בארצות הברית אכלתי פירות וירקות הרבה, בכל מיני מקומות. התארחתי וערכו אותי יפה, אבל אז לא חשבתי על זה. כשחשבתי, לא יכולתי לאכול פירות של ארץ ישראל לעומת פירות של חוץ לארץ. אז בארץ ישראל, לא רק שזוכים לאכול פירות של ארץ ישראל, זוכים לאכול פירות של קדושת שביעית, שזה דבר ממש נפלא, שלדעת הרמב"ן על פי מגילת אסתר יש ממש מצווה באכילת פירות שביעית. יש כאלה שחלקו עליו, אבל בכל אופן קדושה ודאי שיש בפירות שביעית, קדושה מיוחדת. אז יש זכות עצומה לאכול פירות שביעית, ואני מחכה לרגע שאני אוכל להחזיק פרי של שביעית ביד ולאכול. איזו התרגשות, איזו התענות מיוחדת באכילת פירות שביעית. אבל לצערנו יש אנשים שמפחדים מקדושת שביעית. רגע, רגע, קדושת שביעית, רגע, ומה נעשה בבית? ומה נעשה עם השאריות? אומרים, תעזבו אותנו, לא רוצים קדושת שביעית. מה הם עושים? קונים מחוץ לארץ, קונים מערבים בכל מיני מקומות. ואני אומר, איך אפשר להעלות על הדעת דבר כזה? התורה אומרת, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, וזכות מיוחדת באכילת קדושת שביעית. תסתדר, אנחנו נלמד בעזרת השם בקצרה, אנחנו לא נתעסק בזה הרבה, אבל א', זה לא כל כך מסובך לשמוע על קדושת שביעית. וחוץ מזה, גם זה קצת קשה, אם לאישה היו אומרים, את רוצה שרשרת עם יהלומים, דיימנד וזהב, אז היא תגיד, לא, לא, אני לא רוצה, אני מעדיפה משהו פשוט, שאני לא אצטרך לשמוע על זה. נשים מסתדרות, אתה נותן להם את השרשרת עם יהלומים וזהב, הן יודעות איך לשמוע ומסתדרות. אדם מקבל קדושת שביעית, אז קצת קשה. זה לא שווה בשביל קדושת שביעית, בשביל דבר כל כך נפלא. אז אנחנו צריכים להשתדל ולהתאמץ בדבר. ואני רוצה להגיד, בשמיטה הקודמת היה אוצר בית דין שנעשה על ידי תנובה, ובגלל שאנשים פחדו לקנות, יש כאלה שכן קנו ברוך השם, אבל יש כאלה שפחדו לקנות, אני לא אגיד לכם איזה סוג של ציבור, אבל לא משנה, מי שיכול להבין, יש כאלה שפחדו לקנות קדושת שביעית. בגלל הדבר הזה האוצר בית דין של תנובה הפסיד 10 מיליון. והפעם תנובה כבר לא עושה אותם אוצר בית דין. יהיה אוצר בית דין גם בשמיטה הזאת, לא על ידי תנובה, על ידי מקומות אחרים. יש אוצר הארץ, אולי על ידי הרבנות הראשית. אבל אוצר בית דין זה דבר נפלא, דבר שהסכימו עליו, על העיקרון שלו, גם הרב קוק, גם החזון איש. דבר כל כך טוב, עם קדושת שביעית, אז זה פתרון שצריך לעודד אותו, להמליץ עליו ולהשתדל כמה שיותר להשתמש ולזכות לאכול מפירות קדושת שביעית, וגם לחזק את החקלאים בארץ, וגם לקיים שמיטה וידורה. הדבר הבא שאני רוצה להתייחס זה להיתר המחירה. אני לא רוצה להתייחס בצורה ארוכה להיתר המחירה, על זה צריך לתת שיעור נפרד, ויש הרבה מה לדבר בעניין הזה. אבל אני רוצה להתייחס לנקודה אחת משמעותית בהיתר המחירה. יש הבדל גדול בין היתר מחירה בירקות לבין היתר מחירה בפירות. לגבי היתר מחירה בירקות יש מקום לדון ולהתווכח אולי מה קורה בדיעבד. אבל לגבי היתר מחירה בפירות יש, אין בעיה הרי של זריעה. מה הבעיה שם? הבעיה שאולי שמרו את השדה, לא הפקירו אותו, ואולי הבעיה של לקטוף, כלומר מי שחושב שההיתר לא עובד, אז הוא אומר, אתם לא הפקרתם, אתם כתבתם, עשיתם פעולות באיסור. אבל בדברים האלה של שמור ונאבד, הגרשן זוהר בך אומר שהמנהג להקל. אז אם המנהג להקל, זה אומר שגם מי שלא סומך על היתר המחירה, יכול לקנות פירות של היתר המחירה, כי המנהג להקל בדברים האלה של שמור ונאבד. ואם תגידו, רגע, רגע, אם אני לא סומך על היתר המחירה, אז אני מחזק ידי עוברי עבירה, לפני עיוור לא תיתן מכשול, אומר הגרשה, תסתכלו במקור י' ז'. נראה לפי עניות דעתי, שגם המחמירים שאינם רוצים לסמוך כלל על היתר המחירה, מכל מקום, לפי מה שנוהגים כהכרעת האחרונים להקל בזמן הזה ביישום משומר ונאבד, וגם החזון איש כתב כן, בדיעבד אין הפירות נאסרים ומותרים ואכילה לאחרים, נראה שמותר גם למחמירים לקנות פירות שביעית או ירקות, ולא אסיר משום ספיחים מחנבים וסומכים על היתר, ושוקלים ומודדים ועושים סוכר פירות שביעית, ואין הלוקח מהם צריך לחשוש משום לפני עיוור. למה? ואין בזה משום לפני עיוור ולא משום מסייע ידי עבירה, כיוון שגם חברו יודע שיש אוסרים, אלא שהוא נוהג כמתירים. אומר הקשה זוהר, ואך אתה אוסר, אתה חושב שאין לסמוך על היתר המחירה. אבל כשמישהו עושה ככה, אתה יכול להגיד שזה נקרא לפני עיוור לא תיתן מכשול? אתה יכול להגיד שהוא עובר עבירה? הרי הוא סומך על רבנים גדולים. יש רבנים גדולים שהתירו, כיוון שהוא סומך, לכן זה לא נקרא לפני עיוור לא תיתן מכשול, ואתה יכול לקנות ממנו. כלומר, גם מי שלא סומך יתר, על יתר המחירה, יכול לקנות פירות מיתר המחירה. זה רק הפשט יכול היה להגיד. היום, אם מישהו לא חושב כמוך, אז בכלל לא יכול להיות, הוא אפיקורס. לחשוב שמישהו לא חושב כמוך, אתה חושב אחרת, ואתה אומר, בסדר, אנחנו חושבים אחרת, אבל הוא לא נקרא עובר עבירה, כי הוא סומך על רבנים גדולים. אז אם הוא עושה, למרות שהוא עושה שונה ממני, אני יכול לקחת ולהשתמש בפירות שלו. ולפי זה, למרות שמצא מנותק או צר בדין עדיף, הרי שאם אחר כך יהיה או יותר מחירה או לקנות מחוץ לארץ, ברור שיש להעדיף יותר מחירה של פירות, שזה דבר שאומר הגרשה, שזה דבר שמותר גם למי שלא סומך על היתר. דברים דומים נאמרו גם על ידי הרב פיינשטיין בשו"ת איגרות משה. לגבי ירקות יש יותר מקום לדון, אני רק רוצה להגיד שגם לגבי ירקות המצב הרבה יותר טוב בשמיטה הקרובה, משתי סיבות ואני לא אעריך, אבל א', היתר המחירה נעשה בצורה הרבה יותר רצינית, בצורה שמוכרת על ידי המדינה, על ידי החוק, בצורה שיושבים החקלאים ומחתימים אותם כמו בית משפט, כמו עורכי דין. דבר שני, הרב קוק התנה שהיתר המחירה, כל הזריעה תעשה על ידי גויים. היו כאלה שהתירו אפילו על ידי יהודים, הרב קוק אמר רק על ידי גויים. הרבה שנים לא הקפידו על מה שהרב אמר, אבל בשמיטה הנוכחית יקפידו על זה, כי כמו שאמרתי לכם, אין כמעט מקום שזורים על ידי יהודים. יש קצת, אבל רוב המקומות ממילא זורים על ידי גויים. אז אם יש היתר מחירה טוב שכתוב עליו, היתר מחירה בזריעה על ידי גוי, זה דבר שיש בו איזה שלושה או ארבעה ספקות בדרבנן, שלמרות שהפתרונות האחרים שאמרתי עדיפים, אבל יש מקום בהחלט לשקול את הפתרון הזה, בוודאי שזה עדיף על פני ערבים, יש מקום לדון בדבר הזה גם ביחס ליבוא מחוץ לארץ, אבל על זה אנחנו לא נדבר עכשיו. אמר לי מישהו אחד הרבנים מארצות הברית, שרב פסח לרנר, אמר לי שלפני הרבה שנים הם הלכו לגרשה זוהר בה, היה פה איזה בחור שאצל ההורים שלו אכלו יותר מחירה והוא לא אכל בישיבה, והוא שאל את הגרשה אז אם מותר לאכול בבית של ההורים. אמר לו הגרשה, תשמע, א', יותר המחירה יש סיכוי טוב שזה בסדר, ואני גם חושב שיש סיכוי טוב שזה בסדר. חוץ מזה מדובר ששביעית בזמן הזה דרבנן, וחוץ מזה הרבה רבנים התירו, וחוץ מזה כל הספקות אפילו בירקות זה ספיחים שזה רק ספק דרבנן. יש כאן כל כך הרבה דרבנן, כיבוד הורים דאורייתא. אז צריך לדעת שמצד אחד אנחנו מחפשים פתרונות כמה שיותר מודרים, פתרונות של מצע מנותק, פתרונות של אוצר ביילין, משתדים להוסיף ולהיעדר. מצד שני, כשאדם באמת אין לו את הדברים האלה, צריך לדעת שהרבה פעמים יותר המחירה, ודאי בפירות, יהיה עדיף על קנייה מחוץ לארץ, להביא לארץ, שזה דבר ששובר את השוק של החקלאים, ובטח על קנייה מערבים בארץ, שבשמיטות קודמות, בגלל שכל כך הרבה פתאום קנו מערבים, אז הוסיפו להם עוד שטח, ופתאום הערבים קיבלו שטח גדול יותר לשמיטה, ואתם יודעים, מה שמקבלים לא נותנים חזרה. אז זה נשאר אחרי זה, ואז הם קיבלו שטחים שהמשיכו, שארץ ישראל עברה בכמויות הרבה יותר גדולות לידי גויים, לידי ערבים, אז אולי לא עשו יותר מחירה כדי לעשות לא תכונם, לא לעשות לא תכונם על הקרקע, לא למכור להם קרקע, אבל בפועל נתנו להם הרבה הרבה חנייה בקרקע בכל המקומות האחרים. ולכן, אדם שרוצה לקנות, יחפש לכתחילה, ויהיו חנויות, גם לפעמים בסופרים, גם חנויות מיוחדות של אוצר הארץ, שיש שם כתוב שמדובר על ירקות מחממה ומצה מנותק, או יהיה כתוב פירות של אוצר בית, אלה הדברים הראשונים שצריך לחפש. אם אין את הדברים האלה, יש עוד דברים שהם לכתחילה, וזה פירות שישית וירקות שישית. יש היום הרבה דרכים במקרר לשים פירות וירקות להרבה זמן, אז אפשר יהיה להשיג פירות וירקות מהשנה השישית. פירות, כל השאלה בפירות מתחילה רק לקראת סוף השמיטה, כי פירות אנחנו הולכים לפי חנתה, רק דבר שחנת, שהתחיל לגדול בשביעית, יהיה לו קדושת שביעית, וזה יהיה לקראת סוף השביעית, יהיה אפשר לקטוף את זה. אז ירקות, השאלה מתחילה מתחילת השמיטה ועד סוף, מא' בתשרי ועד סוף השמיטה, ואפילו חודשיים אחרי, כשיכול להיות שזרעו בשמיטה. לגבי פירות, כל השאלה מתחילה מסוף השמיטה, חודשים האחרונים, בהתחלה זה בכלל לא פירות של שביעית, עד לקראת סוף השמינית. זאת השאלה לגבי פירות. אבל גם בפירות וגם בירקות יש הרבה דברים מקירור, למשל בצל וגזר, יש הרבה דברים שאפשר לשמור במקרר. אז זה דבר נוסף של פירות או ירקות שישית. יש דבר נוסף שיש גם הוא בסדר, וזה ירקות מהערבה, מכל מיני מקומות שהם ספק ארץ ישראל, הערבה הדרומית, לפעמים זה ירקות רק מהערבה, לפעמים זה ערבה ויותר מחירה ביחד. גם הדברים האלה אפשר לסמוך ולהקל עליהם, להקל בהם. הדבר הבא זה פירות של היתר המחירה, שזה כמו שאמרתי, גם מי שמחמיר יכול לאכול אותם בסדר העדיפויות שאמרתי. ואחר כך, אני מקווה שלא נצטרך, אבל אז יש מקום לדון, אבל מי שאוכל ירקות של היתר המחירה בזריעה של גוי, למרות שמצד החקלאי זה יותר מסובך, מצד הקונה זה ודאי דבר שהוא הרבה יותר פשוט, שיש בו הרבה דרבנלים, ויש בהחלט מקום גם לדרך הזאת, אבל בזה אני לא אעריך ברגע זה. אני רוצה רק לסיים בעוד כמה משפטים קצרים לגבי קדושת שביעית, ואנחנו נעבור לעמוד הבא, לעמוד 5. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה מרחמנה ולא להפסד. הגמרא בעבודה זרה דף ס"ב עמוד א' אומרת שצריך להיזהר לא להפסיד פירות שביעית. לא לזרוק סתם פירות שביעית, לא לקלקל פירות שביעית. מה הרעיון של הדבר? למה צריך להיזהר ולא להפסיד פירות שביעית? אז יש הסבר אחד, שזה ההסבר הפשוט, שבגלל שיש בהם קדושה, צריך לשמור על קדושתם. אבל יכול להיות שיש הסבר אחר, כעיקרו שמעתי פעם ממורי חותני הרב בלומנצווייג. כמו שראינו, אחד היסודות המרכזיים בשמיטה זה שאסור להראות בעלות. אסור להראות שאתה בעל הבית. אנחנו יודעים, שומר חינם אסור לו בכלל להשתמש בחפץ. שואל מותר לו להשתמש בחפץ, סוחר מותר לו להשתמש, אבל גם השואל שהוא בקניין הכי גבוה שיש, מה אסור לו לעשות? אסור לו להרוס את החפץ. להרוס את החפץ מבחינה משפטית זה דבר שאפשרי רק לבעל הבית. רק בעל הבית יכול להרוס חפץ. כמובן יש בעיות של בעל תשחית, אבל מבחינת המשפט העברי רק לבעל הבית מותר להרוס חפץ, ואף אחד לא יכול לבוא ולהגיד לו שיצטרך לשלם על זה. כאשר אדם הולך והורס פירות שביעית, מה הוא מראה בזה? הוא מראה שהוא בעל הבית. אדם צריך להבין, בשמיטה הוא לא בעל הבית, הוא לא הורס את הפירות, הוא שומר עליהם, והוא מבין, הקדוש ברוך הוא בעל הבית. וכשאדם יושב בבית ומקפיד בפירות שביעית ואוכל אותם בקדושה, לא רק שהוא מרוויח קדושת שביעית המדהימה שדיברנו קודם, הוא כל הזמן מכניס לתוך הראש שלו הקדוש ברוך הוא בעל הבית. כל פרי שהוא אוכל הוא נזהר, מקפיד ושם לב מי באמת בעל הבית בעולם הזה. איך צריך לשמור על קדושת שביעית? אני אבאר בקצרה. הדבר הראשון, להשתדל לאכול עד הסוף. וזה דבר שטוב לחנך ילדים וטוב לחנך את עצמנו. ואם בכל השנים תמיד זורקים פה, זורקים שם, צריך להבין, שביתה אנחנו מבינים זה לא שלנו, אנחנו גומרים עד הסוף, משתדלים לאכול עד הסוף כמה שאפשר, והדבר הזה הוא טוב כחינוך לא רק לשמיטה, אלא אולי בעזרת השם מהשמיטה נצליח לחנך את עצמנו, את הילדים, גם לשנים הבאות. אבל אם לא הצלחנו לגמור עד הסוף, מה עושים עם השאריות? לוקחים את השאריות בתוך שקית ניילון, הנה פלסטיק בג, קושרים ושמים בתוך הפח. זה מה שעושים עם השאריות. יש כאלה שמחמירים יותר, אבל הדרך הזאת קודם כל מותרת לכתחילה, וכך כותב הרב חיים קניאבסקי שכך נהגו תמיד בדרך הזאת. זו דרך שמותרת לכתחילה. אדם שרוצה להיעדר יותר ובבית הפרטי הוא יכול להיעדר יותר, ייקח כלי, דלי או פח, וכתוב, מופיע בכל מיני ספרים שכותבים על הפח הזה פח שמיטה, שמים בו שקית ניילון, בתוך השקית שמים כל יום את הפירות והירקות של השמיטה, בסוף היום קושרים את השקית, כפלים אותה למטה, שמים מעליה שקית חדשה. ובאז שמים את השאריות מהיום הבא. סוף היום מקפלים, שמים למטה, שמים עוד שקית. אחרי שבוע, הפירות כבר הרכיבו, מוציאים את השקית התחתונה מלמטה ושמים בפח. זאת הדרך היותר מהודרת כדי לא לגרום הפסד לפירות שביעית. אם אתה זורק לפח, אולי זה יותר מהר יתקלקל. אבל גם הדרך הראשונה מותרת לכתחילה, א', בגלל שרוב הפוסקים חושבים שגרם הפסד לפירות שביעית מותר, וב', הרב אליושיב מסביר שדבר שהולך ממילא אל הפח, דבר שממילא לא תוכל לאכול אותו, אין בו בכלל איסור של גרם הפסד, אפילו לדעת המחמירים. ולכן הפתרון הזה הוא בהחלט פתרון שהוא לכתחילה, למרות שהפתרון האחר שאמרתי, השני, לשים בשקית וכל פעם את השקית למטה, יש בו הידור יותר גדול, אולי גם אחרת אתה שם בפח הגדול ועובדי הניקיון הורסים את השקית אולי בפח, ואז יש כאן אולי קצת לפני עיוור, למרות זה ספק, ספק גדול ורחוק. למעשה, אדם שנמצא בכל המקומות, מסתובב, ודאי יכול לכתחילה לשים בשקית, לקשור, לשים בפח. ככה גם גדולי הרבנים בארץ נותנים הוראה בישיבות או כל המקומות, ככה הייתה הוראה בישיבת כל תורה, לעשות, לשים בשקיות, לקשור ולשים ישר בפח. אבל מי שיכול להיעדר בביתו, יכול להשתדל לעשות את הפתרון של השקית עד שתרקב. זה לגבי השריו, לא כל כך מסובך. מה לגבי השימוש? התשובה היא פשוטה. מותר להשתמש בפירות שביעית בדרך הנורמלית. In the normal way you can use all פירות שמיטה. אפשר בדרך הרגילה, אפשר לבשל מה שרגילים לבשל. אפשר לרסק עם פומפייה, לרסק מה שרגילים לרסק. אפשר לעשות מיץ ממה שרגילים לעשות מיץ. כך קובע החזון איש, אורנג' ג'וס או אחרים, כל הפירות שרגילים לשחות מותר. ומה מתחילה להיות בעיה? כשאדם עושה משהו לא נורמלי. אם אדם רוצה, הוא לא יודע אם זה לא נורמלי, אבל צריך לראות בעולם מה זה לא נורמלי. כל דבר כבר נהיה נורמלי. אבל נראה לי שלבשל בננה זה קצת לא נורמלי. אני חושב, אולי אני טועה. אני לא ראיתי מישהו מבשל בננה. אם אדם רוצה לבשל בננה, צריך לעשות שאלה של רב, אם מותר בפירות שביעית או אסור. אבל אם אדם יש לו מטבח נורמלי, הוא מבשל מה שרגילים לבשל, הוא סוחט סקוויז מה שרגילים לסחוט, הוא תוכן מה שרגילים לתכון, הכל רגיל, יכול לעשות הכל בפירות שביעית, אז בדבר הזה אין לו בעיה. לכן מטבח נורמלי יכול להשתמש רגיל לפירות שביעית. והנקודה המרכזית תהיה לגבי השאריות, כמו שאמרנו בסקית. אני רק רוצה להגיד שלמרות שזה נראה מאוד פשוט, זה טיפה יותר מסובך, בגלל ששביעית זה לא רק בפירות וירקות, אלא גם בטעם של שביעית. למשל מרק ירקות, מרק, סופ עם ירקות, כל המרק קדוש בקדושת שביעית, כי יש לו טעם מהירקות. אדם עושה צ'ונט בשבת, צ'ונט לא צריך לתרגם, אדם עושה צ'ונט בשבת, הוא לוקח תפוחי האדמה של שביעית, אז כל הצ'ונט הופך להיות קדוש בקדושת שביעית. הבשר והצ'ונט קדוש בקדושת שביעית, צריך גם אותו לשים בשקית מיוחדת. אז זה לא כל כך פשוט, אבל זה גם לא כל כך מסובך. וכיוון שזוכים להשתמש בפירות שביעית, שזה דבר נפלא, הזכות העצומה, קדושת פירות שביעית, פירות ארץ ישראל, זכות המיוחדת, שאולי יש בה גם מצווה, ודאי שכל אלה עדיפים על פני אלטרנטיבות אחרות, ובטח כשמדובר על לקנות מחוץ לארץ או מקומות אחרים, ולהרוס את החקלאות בארץ ישראל, שגם לחקלאות יש חשיבות ויש ערך, גם לפרנסה יש ערך, גם דרכי אחיך עמך זה גם מצווה, וזה דבר הרבה יותר חשוב. אז בדברים האלה, כשזוכים לקיים שמיטה בהידורה, אז יכול להיות שקצת קשה, יכול להיות שצריך להשקיע, לתרוח, אבל ודאי שאלה הדרכים העדיפות, כמו שאמרתי קודם. כשכתבתי את הספר הראשון, אז כתבתי, כמו שכולם רגילים לכתוב, לוקחים פח וכותבים עליו פח שמיטה. כמו שאמרתי עכשיו, הפתרון השני שאמרתי. כשראה את זה, הורי חותני הרב לומנצווייג, הוא אמר לי, מה, ככה כתבת? אמרתי לו, למה? כולם כותבים ככה. הוא אומר לי, פח שמיטה? פח שמיטה? לא הולך ביחד. פח גרביץ' עם שמיטה. זה לא הולך ביחד. אז אמרתי לו, מה אתה כותב? אז הוא לא לוקח פח, הוא לוקח כלי אחר, והוא כותב קדושת שביעית. איזה הבדל עשו מזה, פח או קדושת שביעית? אז זה ככה לחזק אצלנו, להרגיש שאנחנו זוכים לאכול קדושת שביעית, נזרים מהשאריות, מרגישים את הקדושה העצומה, זוכרים מי באמת בעל הבית, זוכרים שהקדוש ברוך הוא בעל הבית ואסור לנו להרוס, חיים בקדושה מיוחדת בשמיטה, וכל פעם, כל ארוחה, כל יום, כל הזמן, מרגישים את אותה קדושה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא נתן בשמיטה בארץ ישראל. אני רוצה לסיים בדברים של הרב קוק בעמוד 4 בצד שמאל. אומר הרב קוק, היחיד מתנער מחיי החול לפרקים קרובים בכל שבת, את אותה הפעולה שהשבת פועלת על כל יחיד, פועלת היא השמיטה על האומה בכללה. צורך מיוחד הוא לאומה זו, כי מזמן לזמן התגלה בתוכה המאור האלוקי שלה, וחול מלוא זהורו אשר לא ישביטו חיי החברה של חול וכו'. אומר הרב קוק, כמו ששבת אצל כל יחיד ויחיד מצליחה לתת איזה קדושה, איזה עוצמה מיוחדת, כך השמיטה נותנת קדושה מיוחדת על כלל ישראל. שמיטה יש תפקיד מיוחד, תפקיד של קדושה, תפקיד של חיבור מיוחד עם הקדוש ברוך הוא, שמיוחד לשנת השמיטה, שנת השמיטה שאנחנו מחכים לה, מיוחד אחרי השנים הקשות והלא פשוטות שעברנו, שנה שבעזרת השם תחזיר את כל עם ישראל לדרגה גבוהה יותר, למעלה גבוהה יותר, לקדושה גבוהה יותר, לחיבור גבוה יותר עם הקדוש ברוך הוא, שבעזרת השם ישפיע, ייתן אור, ייתן זוהר וייתן קדושה גם על השנים הבאות. טוב, אנחנו בזה נשמע כמה שאלות ואז נעבור לכמה דקות גם מחקלאי מגוש קטיף שידבר קצת גם על מה עשו שם בגוש קטיף וגם על דברים שקשורים היום לגוש קטיף, ועוד כמה דקות גם על ג'וב קטיף, על תעסוק קטיף, שאני אצייר קצת בעוד רגע. בבקשה, אז אם יש שאלות, השאלה היא מצוינת. אתם שומעים אותי? השאלה היא מצוינת ואני אנסה לענות עליה. להוציא פירות מארץ ישראל לחוץ לארץ אסור. כידוע, פירות שביעית אסור להוציא לחוץ לארץ. יש מחלוקת אם זה דורייתא או דרבנן, אבל רוב הפוסקים חושבים שמדובר על איסור דרבנן, שאסור להוציא פירות ארץ ישראל לחוץ לארץ. אבל אם מדובר שנמצאים בחוץ לארץ ויש פירות של היתר מכירה בחוץ לארץ, אני חושב שאפשר לקנות, כדאי לקנות ורצוי לקנות, ואני אסביר למה. דבר ראשון, גם מי שחושב שלעשות את היתר המכירה זה לא דבר נכון, לדעת הרבה מאוד פוסקים, ובוודאי בזמן הזה במציאות שלנו, גם אם חושבים שזה לא בסדר, בסופו של דבר הפירות האדמה נמכרה, וכנראה שהפירות הם באמת לא קדושים בקדושת שביעית. זאת אומרת, גם אם זה לא היה בסדר למכור, אחרי שמכרו כנראה שאין קדושת שביעית בפירות, ויש כך הרבה שסבורים, כך גם סבר החזון איש מעיקר הדין. אחרי זה הוא טען שזה תלוי אם עשו את זה על ידי שליח, אז היה שליח לדבר עבירה, אבל בשמיטה הקרובה זה לא יהיה על ידי שליח, זה יעשה בצורה ישירה בין הרבנות, בין האנשים לבין בעלי הקרקע, בין בעלי הקרקע לבין הערבים יש איזה סידור מיוחד. הדברים גם נעשים לפי חוקי המשפט בארץ, כלומר שיש באמת תוקף למחירה. אז דבר ראשון, אם יש תוקף למחירה, מצד הדין אין קדושת שביעית. אמנם הרב קוק אמר שמי שיכול לחומרה לחשוש, אבל לא מצד הדין. אז זה דבר אחד. דבר שני, יש כאלה שאומרים שפירות שמראש עשו אותם בשביל להוציא לחוץ לארץ, אולי פרות כאלה לא נאסר להוציא אפילו ממש קדושים וקדושת שביעית. כי יש כאלה שמבינים שכל האיסור להוציא פירות לחוץ לארץ זה רק בגלל שאתה ממעט את האכילה בארץ ישראל. אבל אם מראש גידלו את הפירות בשביל חוץ לארץ, אולי בזה אין איסור. ויש כאלה שאומרים שאפילו אוצר בית דין מותר להוציא לחוץ לארץ בגלל זה, כי מראש הכינו את הפירות בשביל חוץ לארץ. ודאי שמדובר על פירות היתר מכירה שם, שזה גם היתר מכירה וגם פירות שעשו מיוחד להוציא לחוץ לארץ, וגם פירות שאפילו אם זה לא היה כך, לדעת הרבה מאוד פוסקים זה ודאי לא נאסר. אתה יכול לאכול עד שתחזיר, זה יתקלקל, עדיף אולי שתאכל שם בחוץ לארץ. במקרה כזה כשהפירות שם, אני חושב שאפשר, ויש כאן כמה ספקות שכולם בדין דרבנן, בנוסף לזה ששביעית בזמן הזה דרבנן, אבל גם כנראה להוציא לחוץ לארץ דרבנן, זה טרי דרבנן, בנוסף לזה שהיתר המכירה כנראה בדברים האלה, גם מי שחושב שהוא לא טוב אז הוא כן עובד, בנוסף לזה שלהוציא לחוץ לארץ אולי דברים שמראש מרדו לחל לחוץ לארץ זה גם בסדר, לכן אני חושב שפירות של יתר המחירה וחוץ לארץ אפשר לקנות וגם כדאי לקנות. שאלה טובה, ואני יענה בקצרה ואני אגיד לכם תכף מה אני אעשה כדי שתבואו את הדברים בצורה מלאה, למרות שאני אדבר בצורה קצרה. אם מדובר על קליפות שלא ראויות לאכילה, לא ראויות למאכל, ובדבר הזה אנחנו נוהגים להקל שלא ראוי למאכל אדם מספיק, אין בזה קדושה בכלל, אפשר לזרוק לפח רגיל. אם מדובר על שאריות שראויות לאכילה, למשל, כל מיני חתיכות שנשארו מסלט, או מכל הסלט, כל מיני דברים כאלה שראוי לאכילה, זה באמת צריך להקפיד. יש דברים שאדם אכל מהפרי, התפוח, הוא אכל כמעט עד הסוף, אבל יש קצת פרי שנשאר. זה מחלוקת בין האחרונים, בספר השמיטה אומר שצריך לשמור קדושת שביעית וזה, אבל הרב אליושיב חושב שלא צריך לשמור על קדושת שביעית. הרב אליושיב מוכיח מהתוספות בזבחים, פייבר, ששם הם כותבים לגבי תרומה, שאם כהן אוכל כל מה שהוא רוצה לאכול, ואחרי זה זורק את מה שנשאר לו, אין לזה קדושה. אז הרב אליושיב אומר שאותו דבר גם אצלנו בשביעית, אז זה דבר שיש מחלוקת, יש צדדים לכאן ויש צדדים לכאן. לגבי כל שאר הדברים, לקלף או לא לקלף, בעיקרון מותר לעשות כל מה שרגילים לעשות. אם אדם אין לו הבדל ככה, ככה, ולא אכפת לו עם קליפה, בלי קליפה, שיוכל כבר עם קליפה, ירוויח עוד משהו. אבל אם הוא רגיל לאכול, ואנשים רגילים בלי קליפה, מותר לו לאכול בלי קליפה, ולמרות שיכול להיות שיש איזה הידור לאכול עוד גם את הקליפה, אבל לא הייתי מציע להיעדר יותר מדי בדברים האלה, כשבגלל זה אנשים לא יאכלו פירות שביעית. תגיד למישהו שרגיל לאכול בלי קליפה, לא תאכל עם קליפה, יגיד טוב, טוב, עזוב, ניקח כבר משהו אחר. אז לפעמים זה חומרה שמביאה על ידי כולה, ולכן בעיקרון השימוש הוא נורמלי, קליפות שלא ראויות לאכילה, לא צריך לשמור. אם זה ראוי לאכילה, כמו למשל קליפות של מלפפון, שמורידים מקיוקמבר, זה ראוי לאכילה. אז זה ראוי לשמור. לגבי תפוז, בשוט סיציליאזר חשב אולי להחמיר, כי עושים איזה לפעמים סוכריות, כמו שאמרת. החזון איש חשב להקל, אז יש מקום גם לדון להקל וזה. ואם אתה רוצה תשובה יותר מפורטת, בשביל זה נתתי לכם את העמוד האחרון 5, ששם יש סיכום קצר מתוך הספר שלי על קדושת שביעית, אז שם יש את כל הפרטים בקצרה. אני מקווה בעזרת השם שעכשיו הספר יצא מחדש גם בעברית וגם באנגלית, בעזרת השם היה ביקוש גדול ומיוחד מאנשים שקשורים או היו מקומות אחרים שיהיה גם בעברית גם באנגלית, אז אולי זה יצא, אז זה בכל אופן קיצור של הדברים משם. שאלה טובה. באמת הדבר הזה לא מוזכר כל כך במקומות קדומים, אבל מרן הרב קוק זצ"ל אסר לחבות את הנר ביין של הבדלה. יש כאלה שחשוב אולי שצריך להתיר, אבל הרב אסר. בסוגריים אני אומר, מי מחמיר יותר בהלכות שמיטה, הרב קוק או החזון איש? בדרך כלל חושבים שהחזון איש, אבל זה בדיוק הפוך. הרב קוק אומנם מקל ביתר המחירה, אבל יותר מעשרה מקומות הרב קוק מחמיר הרבה יותר מהחזון איש. הקולות של החזון איש בשמיטה הן מדהימות. הכתפיים של החזון איש זה לא יאומן, גם בספרות יפות, אבל זה מדהים. ההיתרים של החזון איש, אני לא אומר שהוא מתיר את זה, רק אני אומר, זאת חומרה שהרב קוק החמיר בה. ראוי להחמיר ולא לחבות נר הבדלה ביין של שביעית אחרי שכך יצא מפיו של הרב קוק, ויש בזה גם היגיון. עכשיו, לפי זה גם אולי, יותר מזה, אולי גם לשים יין שישפך, גם זה בעיה. אבל זה יש פתרון. לפני 20 שנה, 21 שנה, בישיבת הר עציון, שנת שמיטה הייתה בגוש, בכל מקום, לא רק שם, ואני זוכר, עשו הבדלה, הרב עמיטל עשה הבדלה, והוא לא שותה אף פעם היין, נותן לתלמיד לשתות, והתלמיד מילאו עד הסוף, הוא עשה הבדלה, התלמיד שתה, גמר לשתות את הגבייה, ועל הצלחת היה יין. רב עמיטל אמר לו, עכשיו את הצלחת, תשתה עכשיו את הצלחת, שתה ככה, שתה את הצלחת, לשתות את כל היין. אז אם אדם רוצה למלא שישפך, יכול למלא, אבל שישתה את זה אחרי זה. רוצה להיות יותר מנומס, יכול לקחת מהצלחת, להחזיר לגביע, ואז לשתות מהגביע. אבל בכל אופן, ישתה גם את השאריות. הרב קוק היה לו עוד חומרה, שאולי בכלל לא כדאי לעשות הבדלה ביין של שביעית, כי ממעט אכילתו, בגלל שנשים לא רגילות לשתות מיין של הבדלה, אמר הרב קוק, עכשיו פחות אנשים יכולים לשתות מיין, מהיין הזה, אתה ממעט אכילתו. והוא טען שאולי צריך להחמיר בזה, אבל נוהגים להקל בדבר הזה וכן לעשות יין, הבדלה ויין של שביעית, אבל לא לחוות את הנר. שאלה הזאת שאלה טובה, שומעים אותי? שאלה הזאת שאלה טובה, בדרך כלל מקובל, שכיוון שזה לא ראוי לאדם כבר, או לא עומד לאדם, אדם זורק את זה, לתת לבהמה זה יותר טוב מאשר שיתקלקל. ולכן אחרי שאדם אכל, והוא כבר לא רוצה לאכול יותר, יכול לתת, לשים בחוץ, לשים לבהמות, ומנהג ירושלים, היה כך לעשות את כל השאריות, להוציא בחוץ לציפורים, או לאחרים, ולא לזרוק שום דבר בשמיטה, ובהחלט זה דבר טוב, אם לא מיועד יותר לאדם, אפשר לתת לכלבים או לבעלי חיים אחרים. לכתחילה רצוי לקנות לבהמות דברים שלא רואים לא מיועדים לאדם או לא רואים לאדם. היום בדרך כלל כשמדובר לא על הבית הקטן אלא על דברים גדולים, אז מראש לוקחים דברים שגודלו בשביל בעלי חיים, ואז אם זה מראש מיועד לבעלי חיים ולא גודל לבני אדם, גם אם אדם יכול לאכול בדוחק, אבל זה מיועד לבעלי חיים ואנשים לא רגילים לאכול את זה, נראה שיש מקום להקל. אבל סתם כך לקנות בסופר, אם אדם יש לו כלב שאוהב לאכול בננה או קוף, אולי יותר טוב, אז עדיף לקנות לו בלי קדושת שביעית. טוב, אז אנחנו נמשיך, אנחנו נעבור לחקלאי מגוש קטיף. אתה רוצה להתחיל במצגת? אנחנו נתחיל בשתי דקות לראות רק מה היה לחקלאי הזה בגוש קטיף, והדברים גם קשורים לשמיטה. אנחנו רואים עכשיו את השמיטה הקודמת בגוש קטיף. כמו שאמרתי, חקלאים בגוש קטיף הקפידו הרבה לשמור שמיטה והידורה, ולצערנו הדברים האלה בגוש קטיף שלא קיימים היום. אנחנו נראה שתי דקות איך הם שמרו, נשמע מישהו שמדבר בתוך החממות של החקלאי, ואז נדבר עם החקלאי עצמו, עם אבי בורשטיין. בבקשה. אוקיי, אנחנו עוד אני רואים, תכף נשאל אותם. אתם הצלחתם לראות, או? היה קשה לשמוע. בסדר. אז אנחנו נביא את החקלאי שהוא ידבר. בבקשה.
שלום, אני... האמת היא ש... מאוד, מאוד מתרגש ומתקשה כשאני מדבר על העבר, על עבר של קרוב לחצי יובל שנים בגוש קטיף, עם משק של קרוב ל-50 דונם. אבל כשהרב צבי רימון קורא לי, אז אני מתייצב ואני לא שואל שאלות, כי הוא, היהודי הזה, מסייע לנו מיום גורשנו מגוש קטיף. הוא מסייע לנו יום ולילה, 24 שעות ביממה, עם כל המטלות שיש לו ביישוב שלו, והוא עושה את זה בכבוד. לפני 7 שנים הייתה השמיטה הקודמת, זו השמיטה האחרונה שעשינו בגוש, שביצענו בגוש קטיף. ערב השמיטה היו לי הרבה כאבי בטן, כי כמו ששמעתם פה בשיעור, עם כל החומרות וכל השלקס של השמיטה, עם חממה ועם הציץ שאינו נקוב ועם כיסוי שיהיה כמו בית ורשתות ויריית פלסטיק, הדברים קשה מאוד לחבר את הנושא האגרונומי, את נושא האגרוטכניקה של הגידול בחממה יחד עם הנושא של ההלכה. לא מצאתי מכל הרבנים המכובדים והגדולים שהבינו באיך לגדל חסה. כשהגענו לגוש קטיף, אז אמרו המשוגעים האלה באו לגדל על חול. מה יגדל בחול? חול זה אוויר, אין בזה שום, זה לא מצא עם חומר, זה מצא אנרטי, זה ממש אוויר, ולא יגדל שם שום דבר. אפלה בפלא, מעצמה חקלאית ברוך השם, עם הרבה אמונה, הרבה סייעתא דשמיא והרבה רצון, הצלחנו להגיע למה שהגענו, וגם הצליחו גם להרוס לנו את זה. בערב השמיטה כמו שאמרתי לכם, היה לי כאבי בטן והתרוצצתי ואמרתי לעצמי, שנה שישית הייתה לי באמת שנה, גם חמישית וגם שנה שישית, היו לי שנים ברוכות ושנים טובות שהייתה לי הכנסה, ואמרתי לעצמי שאולי השנה לא לשמה, אלא מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, ואני אלך ללמוד. אז מה עושים? הלכתי לשאול את הרב, את מי שואלים? שאלתי את האבא שלי זיכרונו לברכה, הוא נפטר שנה אחרי שנת השמיטה. הלכתי לשאול אותו ושאלתי אותו, אבא, מה לעשות? אז הוא אומר לי, אתה תלך תגדל בשנת השמיטה. אמרתי לו, אבל אבא, זה הרבה כסף להשקיע ואני לא יודע מה יצא מזה. הוא אמר לי, תשמע, אני מכיר אותך כך הרבה שנים, אתה ללכת ללמוד לא תלמד, לך תזכה את עם ישראל ותגדל חס, אז זה אתה יודע לעשות טוב. אז באמת שמעתי בקולו, ועם הרבה ניסויים ותהיות והרבה ניסיונות ערב השמיטה איך לגדל, כי מה שקורה, עברו מסביבנו, היו הרבה ועדות שמיטה והרבה קשרויות שהיינו צריכים לרצות את כולם, וכל אחד בא עם חומרה אחרת. דובר על גג. מה זה גג? האם גג זה גג רשת? האם גג זה גג ניילון? איזה עובי? איזה סוגי ניילון? האם גג שיש בו חלון הוא נחשב גג או לא גג? אז אני זוכר שבא אחד השליחים של הרב אליושי והגיע אליי לחממה, ואליי היו עולים לרגל, כי אני הייתי המגדל בהיקף גידול החסה של חסלת, אני הייתי המגדל הכי גדול, ושם עשו את כל הניסיונות, כמובן על חשבוני, לא על חשבונם, והתגלחו על הזקן שלי. ואני אמרתי, רבותיי, מה יהיה? אנחנו מגיעים ערב שנת שמיטה וצריך כל מה שלא ייזרע, כל מה שלא ישתל תחת אחרי צום גדליה, מה שלא ישתל במצעים מנותקים כמו ההנחיות, אנחנו לא נוכל לכתוב. והגענו בסוף לאיזה קונספציה מסוימת, לאיזה עציץ שפיתחנו, עציץ שהוא נגע בקרקע ולא נגע בפלריג ולא נגע בפלריג. זה הרגליים החיצוניות שלו הם ישבו על פלריג, והרגליים הפנימיות שלו, אם אני אחזיק את התמונה, אני לא יודע אם כולם יוכלו להביט לראות את זה, זה עציץ, רואים? עציץ מרובע שהוא ישב, עציץ מרובע שישב, בשורה היו קרוב ל-50 עציצים, והעציצים האלה ישבו על שוקת, על פס אלובניום, שכל המים שיצאו מאחורים שהיו בתחתית העציץ, הם למעשה ישבו על תחתית אחת, שהתחתית הזו לא הייתה מנוקבת. זאת אומרת, כל העציץ כולו, כל העציצים, כל השורה כולה היא הייתה עציץ שאינו נקוב. עכשיו הייתה בעיה גם, אפשר, אתה יכול לעשות.
בכל עציץ חסה.
בכל עציץ חסה. אנחנו מדברים על קרוב למיליון עציצים כאלה, ומכפלות, אני לא רוצה להגיד לכם את המכפלות, אבל בשביל חקלאי מצוי זה הרבה מאוד כסף. נוסף לזה, כשאנחנו דיברנו על, כשהגענו לגוש קטיף לגדל בחול ולגדל במזג האוויר, אז אנחנו נמצאים בדרום, בקיץ טמפרטורה היא גבוהה מאוד, פה אנחנו מכניסים את החסה לתוך חממה. חסה לא נולדה בחממה, חסה נולדה בחוץ, זה גידול חורפי בכלל. עכשיו היהודים רוצים לאכול חסה כל השנה, זה לא מעניין אותם שבקיץ אי אפשר לגדל, הם צריכים חסה, צריכים לאכול חסה, לא רק בפסח אוכלים חסה. אז אנחנו צריכים לייצר סביב כל השנה, סביב השעון, צריכים לייצר חסה. והגענו בסוף לפתרון של לגדל כל חסה בעציץ. לכל עציץ היה מים, הזנה, ובתוך העציץ היו כמה סוגים של מצעים. אם זה היה חול, אם זה היה פרלייט, שאיזשהו חומר שהוא ייבוא אותו מחוץ לארץ, או קוקוס, וכך גידלנו. הבעיה הייתה בקיץ, כשהחממה, אתה נכנס לחממה והיא מכוסה בניילון, לא היה יותר כמו שמגדלים בכל השנה, בכל ימות השנה, הרי זה בסך הכל, זה גם אתה צריך, החסה הזו הרי היא חסה שנקייה מחרקים ותולעים. אתה צריך גם לגדל חסה שחוץ מ... נכון, שהיא תהיה נקייה מחרקים ותולעים, אבל שהיא תהיה גם חסה. עכשיו, אם זה נכנס לחממה שהטמפרטורות הן כל כך גבוהות, החסה פשוט מגיעה לגיל מסוים, אחרי שבוע או אחרי 14 יום, חסה בדרך כלל בקיץ זה בין 25 יום ל-28 יום, 30, המצטיינים מגיעים גם ל-24 יום, גם לזה הגענו, ובחורף זה מכפיל את עצמו בימים. אבל בחורף אין בעיה, המזג האוויר הוא נוח, הוא אידיאלי, אבל בקיץ המזג האוויר, הטמפרטורה הגיעה גם ל-50-55 מעלות. אני תמיד אמרתי, מורי האגרונום, מורי ורבי, שלימד אותי איך לגדל, אמר, כשאתה לא יכול לעמוד בחממה, גם החסה לא יכולה. אתה תדבר עם החסה כמו שזה בן אדם. אז היינו צריכים להכניס לתוך החממה, הכנסנו מאווררים שעשו סירקולציה, שהכניסו אוויר מבחוץ והחליפו כל הזמן את האוויר. וזה הוריד באמת את הטמפרטורה. להגיד לכם איך גמרתי את השנה הזו, אז כמו שאבא שלי נתן לי את ברכת הדרך, הוא אמר לי תלך והשם יהיה בעזרך, באמת את השנה הזו גמרתי טוב. קשה לי מאוד לדבר על העבר. העבר הוא היה עבר בגוש קטיף, זה היה משק לתפארת, ומה שקורה היום, אני קצת אגע במה שקורה היום. היום מתוך 180 חקלאים שהיו בגוש קטיף פעילים והיה להם משקים גדולים, היו כ-4,500 דונם חממות בגוש קטיף, מתוכם חזרו לפעילות סך הכל של כ-25 חקלאים, אנחנו מדברים על בערך 300 דונם. והמצב הוא מצב בעייתי, יש בעיה באיתור אדמות, אין אדמות, כל מה שהובטח זה הובטח על הקרח, כולל הכסף, הפיצוי, שאני קורא לזה, היה חוק פינוי פיצוי, אני קורא לזה חוק גירוש ביזוי. הגירוש הוא לכל העלמה, ראינו מה שהיה, והביזוי הוא ביזוי מתמשך, שחקלאים קיבלו רק מעט כסף על הנכסים שהיה להם. עוד קצת אני אגע במה שעושה הרב רימון. הוא מסייע הרבה מאוד לחקלאים, גם באיתור הלוואות כדי שיוכלו לקדם את המשק שלהם, גם כן בליווי מקצועי על ידי כלכלנים, ועל זה מגיע לו הרבה יישר כוח. תודה רבה.
תודה רבה. אני רוצה לסיים בכמה דקות בענייני ג'וב קטיף, תעסוקתיף. And maybe now I'll speak in English. Approximately 2 years ago, I was asked by rabbis from Gush Katif to see what is the situation in the hotels in Jerusalem. I went and I saw that things weren't prepared, also for children, also with laundry solutions and other problems. I took hundreds of volunteers from my community in Alon Shvut, thousands of volunteers from all the country, and we went to the hotels. After 4 days, I discovered that worst of all is that those people that were working people, almost everyone in Gush Katif was working, those people became unemployed. I saw how it deeply hurts the honor of the people, how it damaged the marriage, the children. I understood that I have to do something. I went around and I saw that no one dealing with this thing seriously. Then I decided to start with Job Katif. Job Katif, in the beginning, we had to see what's going on around, to go over all the people of Gush Katif, to know all the details. Then we opened a website that you can go inside to see www. job katif in one word, .org.il. And in this website we collected a lot of job offers. Then we thought it's not enough. We collected volunteers from all over the country that went and sat with those people of Gush Katif and helped them to write a resume, to give them confidence and to bring them back to work. Chazal told us, "Ein chavush motziat mo mibeit ha'asurim." You need someone to pull you out. Then I saw it's not enough. A lot of those people have to change their profession. And then I went abroad, especially to the States, to collect money to give those people. For each training course, it's between $3,000 to $5,000. And I started giving them, paying them for training courses. Whatever I can get from the government, I take from the government. They work with me every day. They know exactly what I'm doing. But the government are not the most useful thing usually, especially in those things. And because of this, I mean, the government tries to do a few things, but when you go in with bureaucracy, so you can't go and do a lot. And I'm giving them special training courses. Then I saw it's not enough. A lot of them have to open a business from the beginning. So we took professional people to write a business plan. And I gave the money, approximately $20,000 each, to start the business from the beginning. My goal is not to give all the life charity for those people. They are working people, and I want to put them back on their feet, and because of this I'm trying to collect money, but to put them back on their feet that they can give to Am Yisrael as they gave before, to be working people who don't need anyone else. A few days ago sat someone in my office, a woman from Gush Katif, crying. She told me, "I was one of the big, I had one of the big agriculture, her husband is a farmer in Gush Katif, and we lost everything. In those 2 years we didn't get money, we got money just for the house, and now I finished all my savings, I have no money. I went to the supermarket to buy things, they told me they don't want to sell me. I stayed at home and no electricity because the electricity company cut the electric off." She told me, "All my life I just gave money. I gave money to tzedakah, to everyone." And she told me, "No, I'm not working. My husband is not working. All three of my children, around 30, are not working. My house that was all the life so happy, today it's terrible. And I'm telling you, Rav Rimon, I'm going to get divorced. I can't bury it anymore." And this story, like this, I have every few days another one. People who are working people, and now they are in a terrible state. Someone asked me, "How do you have knowledge in business, in employment? You are a rabbi." So I told him, "You are right. I'm a rabbi of community. I know how to give shiurim in Gemara, in the Gush Yeshiva. I know how to write books in Halacha. This is my profession. But when you see something so important, and you see that no one is dealing with this, so you understand, you have to do it yourself. And Hashem give special kochot, give siyata dishmaya, and Baruch Hashem, today, with our 150 volunteers, we succeeded bringing back to work 500 people of the Gush Katif people. Bringing them back to work, it means that they don't need us anymore. It means that we are saving the whole family. We succeeded opening approximately 80 businesses. And Baruch Hashem, I see how important is everyone who are putting back in work. But unfortunately, there are still 1,200 people unemployed. There are working people and unemployed almost 2 years. The situation is terrible. Earth is burning. Every day, every week that passes, we lose someone. Because another one gives up and he says, "I don't want God to go back to work." Especially people over 50, after 2 years, they say, "We can't anymore." And because of this, I'm trying all the time to help those people. Although I'm very busy with my community and the yeshiva in the Gush, but for the last two years, a lot of hours every day, I go and volunteer this thing to put those people back on their feet. And Baruch Hashem, we succeeded very nicely. I hope we succeed more. Today, we have the knowledge, we know how to bring those people back to earth, but we know we still have to get $7 million to help those people. It's approximately $5,000 each one. I mean, every $5,000 it's another one that we can save and save the whole family. But this is the big amount, $7 million, and I can tell you that time is very, very urgent, because I know that every week we lose another one. And if we get the money shortly, so Bezrat Hashem, we can put those people back on their feet, and they won't need us, and they can continue giving Bezrat Hashem to Am Yisrael. But if we won't have the funds shortly, so I am afraid of thinking what will be in 1 or 2 years, because then I think it will be too late. Baruch Hashem, also the rabbis in the YU investigated things and wrote a letter that I suppose that you got this letter, a letter of all the rabbis of the YU on Job Katif, and Be'ezrat Hashem, I hope we'll succeed to bring them back to work. I want to thank you on all what you are trying to help those people around those years, because some of you helped me till today. And Be'ezrat Hashem, that we succeed, especially in the Shemitah, also to get to Kedusha Miyuchedet, to feel a Kadosh Baruch Hu, and also to be together with all Am Yisrael, to help the Chaklaim of Gush Katif, and to help the whole other people of Gush Katif. Thank you very much, and Be'ezrat Hashem, Birkat Hashem Alechem. Toda Rabah, אני רק עוד משפט אחד, אני יכול להגיד? תודה רבה, יישר כוח על הדברים. מי שרוצה יכול להיכנס באתר שלנו www.jobkatif.org.il, שם בצד שמאל למעלה כתוב English, תלחצו על English. בצד שמאל למעלה כתוב film clip, תלחצו, תראו 10 דקות DVD באנגלית על ג'וב קטיף, שאנשי גוש קטיף מדברים. מישהו שלא יבין את האנגלית יתקשר אליי, אני כבר אתרגם לו. טוב, בהצלחה, תודה רבה.